ערוץ שעמוד אחד
מהווה. ערוץ מאיר לילדים. אנחנו הפרשה שלנו השבת, זה פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, מעמד הר סיני. ודווקא הפרשה שאולי, אולי היא הכי חשובה אולי בתורה. אולי, ואולי, אם מותר להגיד שהיא חשובה, יותר חשובה. דווקא הפרשה הזו נקראת על שמו של מי? של יתרו. ומי היה יתרו? גוי.
גוי.
לא עובד עבודה זרה. כהן לעבודה זרה. כהן של עבודה זרה. שנייה רגע. רגע. כהן לעבודה זרה. ולא רק שהוא היה כהן לעבודה זרה, הוא היה בקי בכל העבודות זרות שהיו. כתוב שאומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מה הכוונה? הוא הכיר את כולם, ידע את הכל. נכון, הדבר הזה הוא מאוד מוזר. עצם קריאת פרשה על שמו של אדם, נגיד, מצאנו מעט מאוד בתורה. זה נוח. אז על נוח עוד אפשר להבין. בסדר, נוח עוד אפשר להבין. אחר כך יש לנו את יתרו כמובן. חיי שרה, זה לא בדיוק על שמה של שרה, זה חיי שרה. יש לנו את בלק, יש לנו את קורח, יש לנו את פנחס. אז על כל אחד עוד אפשר להבין. אבל פה השאלה זה לא רק, אם אתה רוצה לקרוא פרשה על שמו של אדם כמו יתרו, בסדר, אני עוד יכול לבלוע את האדם כאן, פרשת מתן תורה, מעמד הר סיני, הייתי חושב שאולי הפרשה הזאת כאילו תיקרא על שמו של משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אלא מה תגיד, כל התורה קרויה על שמו של משה. הנביא מלאכי אומר, זכרו תורת משה עבדי, כאילו כל הפרשה נקראת על שמו. אבל אני אומר, יכול היה יותר ראוי שהפרשה תיקרא על שמו של משה או על שמם של ישראל, אבל דווקא על שמו של יתרו, מה העניין? אז יש מי שרצה לומר, כמו שהזכירו מקודם, זה שהוא התגייר, אבל לא סתם שהתגייר, סתם בן אדם, גוי, שהתגייר, בסדר, זה לא כל כך עושה רעש, אבל דווקא יתרו, שהוא הכהן גדול ומכיר את כל העבודות זרות שהיו והוא בא להסתופף תחת כנפי השכינה, אז דווקא מצאו לנכון את הפרשה של מתן תורה, כי זה מראה דווקא על כבוד לתורה, זה מראה על כבוד עצום, כי שהוא בדק את כל האלוהות שהיה בעולם ובחר בתורה. כן, אז זה שעושה רעש גדול בעולם, כי היה באמת משהו מיוחד. אז זה, לכן ראו דווקא לכתוב את הפרשה על שמו וכו'. הסבר אחר שרוצים לומר, חז"ל הרי אומרים, אם יאמרו לך תורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים, תאמין. כלומר, יש מקום, התורה רואה כערך חשוב, לא יודע באיזה דרגה, אבל ערך חשוב לחוכמות, גם אם המקור שלהם הוא לא התורה עצמה. לכן חוכמה בגויים, הוא תאמין. אז דווקא כשהפרשה שלנו באה ומדברת על מתן תורה, דווקא מצאת תורה נכון לכתוב, הנה, יתרו בא וייעץ למשה רבנו עליו השלום, ייעץ לו עצה ופרשה שלמה הוא ייתר בתורה, והכל שם היה עניין של חוכמה, לא יודע שהיא התגלות או גילוי שהוא קיבל ואמר למשה רבנו, אלא בסך הכל בא, אמר לו עצה טובה, איך להסדיר את משפט, איך להסביר את השרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, איך לבחור את האנשים, שזה הייתה כאילו העצה טובה, וכיוון שזה הייתה כאילו העצה טובה שמראה על חוכמה של גוי, אז דווקא פרשת מתן תורה נקראת השמו, לומר שיש מקום בתורה גם לחוכמה שהיא באה לשרת את התורה עצמה, גם אם המקור שלה הוא מקור של גויים. זה תירוצים יפים. אבל אני חסיד של השיטה שאומרת מה שחז"ל אומרים באבות. חז"ל באבות אומרים, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. הרעיון הכללי של המשנה הזאת, הרעיון הכללי של דברי חז"ל אלו, הוא רעיון אחד. מה הרעיון שלו? יש הרבה דברים קטנים בעולם. הרבה דברים קטנים. יש אנשים קטנים. אבל לפעמים האנשים הקטנים, הדברים הקטנים הם היותר חשובים מהכל. לפעמים בן אדם נוטה לזלזל בכל הדברים הקטנים. יש לכך ראיות נפלאות, הגמרא בתענית אומרת על כמה אמוראים, זה שתי סיפורים אחד אחרי השני שם, שהייתה מגפה באיזה עיר, ובשכונה של רבונה או של רב לא היה. כולם חשבו, השכונה של רבונה, בבסלי, בטח, הזכות שלו היא גדולה, הצדקות שלו. אמרו לו בחלום, שאתה יש לך זכויות גדולות, בשביל כאילו דברים גדולים. בשביל שבעיר, שבשכונה שלך לא תהיה דלקה, או לא תהיה אותה מגפה, זה קטן עליך. אבל אתה יודע בזכות מה בשכונה שלך לא הייתה את אותה מגפה? שזה יהודי אחד, שהוא חופר, הוא משאיל לאנשים, מעדר לחפור קברים. מילות חסד, מאוד מאוד פשוט, דבר הכי קטן שבעולם. וזה יכול להציל שכונה שלמה שלא יהיה בה את המגפה. כמה גמרות כאלה, שמראות שלפעמים הדברים האלה, דברים עצומים. תן דוגמה למשל, הגמרה אומרת שם, ששאלו את אחד מהמוראים, כי הוא ספר לנו על מעשיו הגדולים של רב הונה. רב הונה היה מגדולי המוראים. אז אתה חושב שבטח איזה דבר יבואו ויציינו וישבחו ויפארו אותו, בטח על גודל צדקותו, חסידותו, מניח כדי שרבנו תם, שימוש הרבה, לא יודע מה, כל הסוגים. הגמרא שם אומרת שלא, שרב הונה, אז הוא אומר להם, בצעירותו אני לא יודע מה הוא עשה, אבל בזקנותו אני יודע. אמרו לו, מה הוא היה עושה? אמר להם שכל חורף, רק היה מתחיל החורף, בסתיו ככה, היה הולך, הוא היה גם עשיר, רב הונה, היה הולך באיזה עגלה, באיזה קרקרה, והיה עושה סיור בכל העיר. כל בית שהיה רעוע, היה סותר אותו, והיה בונה אותו מחדש. הוא היה כמו איזה ראש עיר ככה טוב, כמו שצריך, לא לבני בחירות, אלא תמיד הוא עושה את העבודות האלה. זאת אומרת, באים להראות לך הגמרא, ואת איזה מעשים גדולים עשה רב הונה, אתה כבר חושב, בטח איזה דברים הוא כבר עשה, יש לך דוגמאות לדברים קטנים, פשוטים מאוד. זה לא קטן, אבל אני אומר, זה לכאורה, זה נראה לך כאילו רחוק מאוד מקודש, רחוק מאוד מדבר שעליו הגמרא תשים דגש, ודווקא בדברים האלה אנחנו רואים את הגדולה, כי דווקא האנשים הגדולים ביותר, הגדולה שלהם האמיתית, היא נבחנת דווקא בדברים הקטנים שלהם. יש על זה הרבה מה להרחיב, ידוע מה שרבנו יונה מונה את העשרה ניסים שנתנסה בהם אברהם אבינו עליו השלום, אז הוא מביא שם את העקדה, לא בא בתור הניסיון העשירי, מה שרוב הראשונים אומרים, אלא אומר הניסיון התשיעי זה עקדת יצחק, והניסיון העשירי זה קבורת קרה. אתה חושב שהעקדה זה היה הפסגה, אומר לך דווקא שם זה לא הפסגה, הפסגה זה אחר כך, בדברים הקטנים הבטיחו לו כל הארץ, הוא בא לקבור, מתחיל לשחק איתו על קטנות, תקנה, לא תקנה, מובו, ושם נמדד הניסיון הגדול של האדם. יש עוד גמרא מפורסמת מאוד, רבי חנינא בן תרדיון, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלכות, ונכנס אליו לבקר אותו, הוא הלך לבקר את רבי יוסי בן קיסמה, הלך לבקר אותו. אז רבי יוסי בן קיסמה היה ממש כאילו סלם אותו, אומר לרבי חנינא בן תרדיון, מה שמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות ברבים? אומר לו, כן. אומר לו, אבל המלכות גזרה שלו. אומר לו תשובה כזאת, מה שהיום מאוד מאוד נפוץ, אומר לו, מן השמיים ירחמו, כן, השם ירחם. אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי דברים של הבל? מה זה השם ירחם? מה אתה עושה בשביל זה? אתה מסתכן, אתה מקהיל קהילות ברבים, והמלכות גזרה שלו, איזה מין דבר זה? מה זה אמונה? זה הפוך, זה גמרא שמוכיחה שזה לא נקרא מאמין, זה נקרא טיפש. ככה הגמרא אומרת לו, דברים של הבל אתה אומר. ועוד לא אמר לו רבי יוסי בן קיסמה. אז רגע, להסביר את רבי חנינא בן תרדיון, רבי עקיבא נתנו שיעור בעזרת השם לפני כמה שבועות, כמה חודשים, והסברנו על מה הם סמכו. אבל זה אנחנו ניתן יום שלישי הזה, בעזרת השם שיעור רחב, על הנושא הזה, על מה הם... עליים סמכו, יש אוטו, אני רגוע. אבל, אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי דברים של הבל. איזה מין דבר זה? אומר לו, אני לא יודע אם לא יתפסו אותך על זה, ועוד יסרפו אותך, וכך באמת היה. ועל כל פנים, שואל רבי חנינא בן תרזיון את רבי יוסי בן קיסמא, אומר לו מה אני מחיי העולם הבא? אומר לו, מה אני לחיי העולם הבא? אז לכאורה, עומד לך פה בן אדם, מרביץ תורה ברבים, מקהיל קהילות, מלמד תורה, מזכה את הרבים, הוא צריך כאילו זכויות. אז מה אומר לו רבי יוסי בן קיסמא? כלום מעשה בא לידך. ספר לי מה עשית פעם, איזה מצווה מיוחדת. אז אומר לו שהוא היה כאילו גבאי צדקה, ונתערב לו כאילו מעות של פורים עם מעות של צדקה, והוא טעם את הכל. אני לא לקח לעצמו כלום. אז המעשה הזה בעצם מראה לנו שלפעמים אתה חושב שהפסגה זה מסירות נפש על התורה, זה השיא השיאים של האדם. אומר לך שם רבי יוסי בן קיסמא חיפש אצלו איזה מעשה שהוא עשה, איזה מצווה שהוא עשה. אתה אומר לך שאדם נמדד דווקא בדברים הקטנים. למה הקדמתי את כל זה? אני חושב שיש בפרשה שלנו...
כי המעשים זה מה שמראה כמה תורה השפיעה עליו בפועל.
זה גם נכון. אני רוצה להביא שתי דוגמאות, שתי דוגמאות שמשהו מלמד אותנו, זה יסודות אדירים, לכאורה נראים כקטנים מאוד. כתוב שיתרו ייתר פרשה בתורה. איזה פרשה הוא ייתר? כתוב, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, ראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. אמר לו, מה המדד? מה המדד לבחירתם של שופטים? כן, זה מאוד חשוב היום לדעת. מה המדד לבחירת שופטים? אנשי אמת, שונאי בצע, יראי אלוקים, אנשי חיל, לא מקורבים לראש ממשלה, ולא ארחיב. טוב, על כל פנים, אז אומרים, בגלל שהוא ייתר את הפרשה הזו, נקראת הפרשה על שמו. שואלים המפרשים, הרי לכאורה יתרו התחיל לדבר עוד לפני כן. יתרו בא למשה, אומר לו, מה זה הדבר אשר אתה עושה? אתה יושב מהבוקר עד הערב, לא טובת דבר אשר אתה עושה, נבול תיבול וכו'. השמיע לו דברי ביקורת. זאת אומרת, הדברים של יתרו היו מורכבים משניים. הוא השמיע דברי ביקורת, וגם הציע לו הצעה. למה הפרשה נקראת על שמו רק מההצעה שהוא הציע? הוא אמר לך, כי ביקורת כל אחד יכול להגיד. כולם יכולים לבקר אותך, כולם יכולים להגיד לך, אבל השאלה היא מה אתה עושה עם הביקורת. הרי שביקרת חזק וברוך, אבל מה אתה מציע, מה האלטרנטיבה? אז זה מה שהוא, התורה קוראת את הפרשה על שמו מההצעה שהוא הציע. כי זה איזשהו כאילו רעיון קטן ללמד אותנו. ודבר נוסף שאני חושב שאפשר ללמוד ממיתרו, מעבר לדברים הגדולים שהתגייר וכו', אם תשימו לב, כתוב שיתרו אומר, ויאמר יתרו, ברוך השם, אשר הציל אתכם מיד פרעה, מיד מצרים, אשר הציל את העם וכו'. חז"ל אומרים, גמרא אומרת, שגנאי הוא לעם ישראל. גנאי הוא לישראל. אמרנו את זה נדמה לי בחנוכת בית של אבישי. גנאי הוא לישראל. גנאי הוא למשה רבנו ול-60 ריבו. שלא אמרו תודה עד שבא יתרו ואמר תודה לבורא עולם. כי עם ישראל לא אמרו תודה לבורא עולם על זה, ומי אמר תודה? יתרו אומר תודה. ברוך השם אשר הציל אתכם, שואלים המפרשים ריבונו של העולם. עם ישראל אמרו שירת הים, שירת הים עם ישראל אמרו. זה אין לך כאילו תודה יותר גדולה מזאת, מה אתה אומר שהם לא אמרו שירה? מה זה?
לא
כזאת המילה תודה, אתה אומר תודה רבה. אומר, לא אמרו פירוש.
פרשת שזה
מילה. לא אמרו, אתה אומר שהם לא אמרו את המילה תודה ממש. אז בקיצור, על כל פנים, מאוד קשה, משירת הים, זה הכל כאילו תודה לבורא עולם.
זה שבח.
אתה אומר שבח ולא תודה, ככה אתה רוצה להגיד. זאת אומרת שהתורה תמימה רומז לזה. הוא אומר, הוא אמר ברוך, והם לא אמרו ברוך, הם רק כאילו שיבחו רק. אשריך, זכית לכוון לתורת אמרה. אני חושב שיש הסבר אחר לדבר. אתם רוצים לבוא, חבר'ה, תשמעו שיעור.
אז
תגידו שלום ויאללה. כל טוב. כל טוב. סלמת, כל טוב.
וואי, יש עוגיה, זה...
כן. טוב. ראיתי באחד הפירושים שאומר כאילו דבר מאוד יפה. הוא אומר, החוכמה הגדולה זה שאדם מכיר טובה, לא רק כאילו שעשו לו טובה ואז הוא אומר כאילו תודה לבן אדם. למה? זה מישהו עשה לו טובה, עזר לו, סייע לו, אז הוא אומר לו כאילו תודה רבה. זה לא חידוש גדול. החידוש הגדול זה שאדם אומר תודה לבורא עולם על טובה שעשו למישהו אחר. עם ישראל אמרו שירת הים, הודו לקדוש ברוך הוא על הנס שהוא עשה להם, הציל אותם ממצרים. החידוש של יתרו היה, אומר שאומר, ברוך השם אשר הציל אתכם, השמחה שלו הייתה גדולה עד למאוד על מה שבורא עולם עשה טובה למי? לעם ישראל. כלומר, האדם השלם זה אדם שהוא נוח לו, הוא שמח כשיש טוב בעולם, לא רק שטוב לי, אלא יש טוב בעולם, זה הדרגה הכי גבוהה. אני חושב שבדברים האלה, אם אתה מצרף את כולם ביחד, אתה רואה שמכל פרט ופרט, אתה רואה את מעלתו הגדולה של יתרו. לא היה סתם אדם שהתגייר, סתם אדם שהיה חכם. אתה רואה מאוד מרצף של כל מיני דברים, גם שהוא לא סתם אדם שמייעץ, לא סתם אדם שמבקר, אלא אדם שמייעץ גם, בונה את האדם השני. וגם אתה רואה את ההסתכלות הרחבה שלו, מה זה הטוב בעולם. אתה רואה את זה דבר פה באדם, שבכלל הוא לא אדם קטן, אלא ודאי וודאי אדם גדול. עכשיו נעבור למשהו בהלכה, אחר כך נעבור אולי לפרשה בסוף, אני אגיד לכם עוד איזה חידוש בפרשה. הגמרא אומרת בברכות, הגמרא שואלת שמה לגבי הנוסח של תפילת הדרך. הגמרא אומרת שמה, יהי רצון שתוליכני לשלום, תדריכני לשלום וכו'. יש נוסח של שורה אולי, שורה וחצי, לא יודע כמה. ואז הגמרא אומרת שם, אמר רבי, לעולם להשתף עם איש נפשי בעדי ציבורה, שאדם יאמר בלשון רבים. למה בלשון רבים? שמתוך שהוא אומר בלשון רבים, תפילתו מתקבלת יותר. לכן גם כל התפילות שלנו הן בלשון רבים. לכן אנחנו אומרים תמיד, כל התפילות שלנו זה רפאנו, יש לך בעיה עם האשכנזים החסידים, שאומרים רפאי ני, הכל ני, ני, ני. אנחנו, בעיקרון אנחנו לא סומכים על הגרסה הזאת, הכל בלשון רבים, רפאנו, שיענו, סתם ככה לגבי הברכה הזו, רפאנו השם עיני רפא. היה לי פעם כאילו קשה, מה זה רפאנו השם עיני רפא? ברור שאם רפאנו השם, התכלית היא למה? שנהיה בריאים, שנהיה... עברנו כאילו רופא והכל בסדר, מה זה רפאנו השם עיני רפא?
לפעמים גם על תפקיד של הרצון של האדם של... לפעמים האדם
רוצים
לרפות אותו, אבל
לפעמים הדיכאון
שיש לו שם המחלה, הוא אומר, אם אני חולה, אני לא...
אז אתה אומר שהכפינות באה ללמד את היסוד הזה. כן, יפה, יפה.
ככה ראיתי בספר של ברזילי, יכול להיות שהוא טועה.
אני דווקא ראיתי כאילו הסבר אחר.
בספר
שלו? לא, עוד לא, כאילו עוד לא עבר עליו. אני דווקא ראיתי כאילו הסבר מאוד יפה. כתוב, ויאמר אם שמוע תשמע, כל השם אלוהיך. הישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמעת כל חוקיו. ואז מה קרה? מה יקרה? כל המחלה שזאת במצרים, עושים עליך, כי אני השם רופאיך. כדי, כמאמר מוסגר, מאמר מוסגר, הגרא שואל שאלה, אתה שומע, ברזילי? הגרא שואל שאלה, בהגדה של פסע, אנחנו קוראים מחלוקת, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, כמה מכות היו על הים, כמה מכות היו פה, כמה שם, 250, 300, 700, 1,000, את מי זה מעניין? מה אכפת לי? מה המחלוקת הזאת בכלל? נכון, היה כמה מתו, מה אכפת לי, כמה היה מקום? אומר הגאון, אומר הגאון, דבר נפלא. אומר, מה שם קראנו? כל המחלה שיצאתי למצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופא לך. בורא עולם מבטיח. כל המכות שהיו על מצרים, לא אשים עליך. אני תגיד שהיה רק 10 מכות, אנחנו לא יש לנו תעודת ביטוח מ-10 מכות. שפעת חזירים עברנו, שזה עברנו. אבל הם, התנאים הגדילו והתווכחו כמה בדיוק היה, כדי שנדע מכמה מכות אנחנו מובטחים את בורא עולם שלא יעבור עלינו. על כל פנים, התורה אומרת, כי אני השם רופאיך. בורא עולם מרפא אותנו. לעומת זאת, פרשת משפטים, זה מה שנקרא בשבת הבאה בעזרת השם, שבת שלוחה, אז כתוב רק שבטו ייתן ורפו ירפא. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. שאלו המפרשים, למה פה כתוב ורפו ירפא? ושם למדו חז"ל, מכך שניתנה רשות לרופא לרפות. מה זה רשות? זה לא רשות, זה חובה עליו לרפות. אבל למה כתוב כפילות? ניתנה רשות לרופא לרפא, ופה כתוב כי הנה השם רופאיך. אומרים המפרשים דבר נפלא מאוד. כשבורא העולם מרפא, רפואה אחת. הוא מרפא אותך, גמרנו, חלס. זה תלוי, שמעת כל חוקה, מדעת על מצוותיו. אבל בשר ודם עושה ניתוח, אנחנו אומרים לך, שמע, ניתוח לא, אבל בשר צריך עוד ניתוח. אתה בעוד חודשיים, יש תיקונים, יש פה עוד זה, מפה בא לך מכה כאן, מכאן יגיע לך עוד מכה. לכן זה רפואה שיש אחריה, עוד רפואה, ורפו ירפא, ממשיך. זה אולי מודגש, ורפו ירפא, הרפואה של בשר ודם, זה עם פי דגושה, רפו ירפא, למה? זה גם עם סבל. חותכים פה, מורידים כאן, אבל רפואה של בורא העולם זה רפואה אחת. ואיך היא? רופאיך, פי רפויה, אין בה כלום. זה גם מה שאנחנו אומרים, ישלח דברו וירפאם, רפואה על ידי שליחות, ישלח דברו על ידי מישהו, אז הרפואה היא קשה, אבל שזה בורא עולם, זה כן, אני השם רופאיך. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? רפאנו השם ונרפא. אנחנו מבקשים שאתה תרפא אותנו, כי אם אתה תרפא אותנו, אנחנו נרפא, הרפואה תהיה רפואה קלה, ללא שום בעיה. ואיך הגענו לרפאים השם נרפא? כן. מתפילת הדרך אנחנו. אמרנו תמיד שהתפילות שלנו היא בלשון רבי. התפילות שלנו היא בלשון רבי. עכשיו השאלה היא תמיד, האם מותר לאדם להוסיף בנוסח של תפילת הדרך, מותר להוסיף כל מיני דברים נוספים.
מה הבעיה?
תראו לא דרך.
שנייה, רגע.
מה? הרב? נו. כן. יא רגע, מה אתה נראה? באיזה חודש אתה נולדת? שביעי? שישי? באמת בעיה. אנחנו לא עדו חודש שיעי, אנחנו יש לנו זמן, חיכים. הכל פנים. השאלה שהפוסקים דנים בה, לכאורה יש לנו כלל בהלכה, שאומר כל ברכה שיש לנו בתלמוד, אסור לשנות את מטבע הברכה שטבעו חכמים בברכות. אסור לנו לשנות אותה. כמאמר מוסגר יש מחלוקת, האם תפילת הדרך היא ברכה או תפילה. נפקא מינה, מה אמר המשמעות? איך? לא רק זה, מה?
אפשר לשנות.
אפשר לשנות. שם ומלכות. לגבי? לא. אפשר להוציא מישהו איזה חובה. אם זה ברכה, יש לנו כלל בברכות, אבל מי שיצא מוציא, הוא יכול להוציא את מי שהוא רוצה. בורים, עמי ארצות, תמידי חכמים, אני יכול להוציא ברכה מה שאני רוצה. אבל בתפילה אני יכול להוציא רק את מי שאיננו בקי, מי שלא יודע. אבל מי שיודע, הוא לא יודע דבר, כי תפילה זה רחמים. רחמים כל אחד צריך לבקש על עצמו. לכן מפה יוצא הלכה למעשה, יוצא כאילו טיול מאורגן איזשהו מקום. עכשיו עומד אחד עם המיקרופון, אומר כאילו זה הדרך, כל מי שיודע צריך לומר איתו ביחד, מי שלא יודע או שאין וכו', או שיחזור אחריו, או שפחות יצא ידי חובה בזה, אבל בעיקרון צריך לומר כל אחד בפני עצמו. עכשיו אז לגבי, זה השאלה אם זה תפילה או ברכה, אבל מה שאנחנו עכשיו דנים בו, זה העניין הזה של האם אדם רשאי להוסיף, הרי לכאורה זה ברכה או תפילה שתקנו לנו כאילו חכמים, מה פתאום אתה אדם מוסיף? התשובה של הדבר הזה היא פשוטה מאוד. כל הכלל הזה של לשנות מטבע, כוונה נוסח שתקנו חכמים, הוא רק בעיקר הברכה. היינו ברמב"ם הלכות ברכות, רק בעיקר הברכה. נגיד, יש ברכה, ברוך אתה השם שומע תפילה, או ברוך אתה השם, שובר רבים ומכניע עזדים, זה אסור לך לשנות. ברוך אתה השם, אני אומר לך שהכל נהיה בדברו, זה אסור לך לשנות. אבל נגיד עכשיו אתה מגיע ערב שבת, במדבר, אין לך נוסח שם של קידוש, אתה יודע בערך שההתחלה היא, ברוך אתה השם, אני אומר לך עולם, אשר קידשנו מצוותיו ורצבנו. אתה יודע שהסוף הוא, ברוך אתה השם, מקדש השבת. בעצם אתה לא זוכר, אתה משהו בערך. אומר הרמב״ם, אתה מברך בשם ומלכות. למה? אם אני יודע את ההתחלה והסוף, זה עיקר הברכה. השם ומלכות. והנוסח אני יודע אותו, רק באמצע אני לא יודע, אין בעיה, אומר הרמב״ם. ככה נפסק. או, אתה אומר מצוין, על זה יש מי שאומר שאפשר לסמוך על זה בעניין הזה שבן אדם, נגיד שאולי בלע מינים פה ושם וזה, אז הכי טוב שאתה תאמר איתו ביחד. כך אומר הבן ישעיהו, תשובה ברב פעלים, חלק דלת, שאתה אומר איתו ביחד. כן, כן, נגיד אחד שהוא מגמגם או שבולע או שלא יודע לכוון, תגיד איתו ביחד. אבל בדיעבד גם אם לא אמרת איתו אומרים אחרונים, כל שאת ההתחלה והסוף הוא אמר כמו שצריך, או אתה יודע את זה כמו שצריך, באמצע התפקשת לך מילה פה מילה שם, יצאת איזה חובה. פעם הבאתי לזה ראייה, אני חושב בזה שהגמרא אומרת, יש מושג שנקרא תפילה קצרה. גמרא בברכות אומרת שיש כאילו מושג שנקרא תפילה קצרה. מה זה? או, שתי דעות. אבינינו או מה? מה זה כאילו הצעה? תפילה בסוף. אתה עונה לאדם דעת, ברוך השם עונה לדעת. שלא אבינו תורתך, ברוך השם נותן בתשובה. איפה ההמשך? לא, זה לא העיקר, העיקר זה התחלה והסוף. זה הנוסח. טוב, לא משנה, זה מאמר מוסגר. אבל בעיקרון, אנחנו רואים שההתחלה והסוף, אם אתה יודע אותם, זה העיקר. השם והמלכות זה העיקר, אתה יכול לברך. גם ברכת המזון, כן, כן, זה אותו דין. אז עכשיו לגבי תפילת הדרך, אנחנו אומרים, תראה, בגמרא זה היה כאילו שורה אחת. בגאונים הוסיפו עוד שורה. בראשונים עוד שתי שורות. באחרונים, קונטרס שלם. צבעוני עם תמונה של מכוניות. אתה רואה, כאילו תפילת הדרך, מה אתה רואה? ויעקב הלך דרכו, ופסוקים, ועוד שלוש פעמים, חיטת אלוהים. ריבונו של עולם, מה זה? בגמרא מה כתוב? עיר הזאת דרכי לשלום, סלומת, מה אנחנו? זה כמו כאילו ברכת הלבנה אצל הספרדי. מה כתוב בגמרא? הרואה לבנה בחידושה, מה הוא אומר? יש ברכה, כתוב, זהו, נגמר, נכון? או ברכת החמה, זה בכלל הפליגו. ברכת האילנות, ברכת החמה. באים הספרדים, מזמורים, זוהר, תיקונים, לב טהור, 70 פעם, זה הספרדי, וואלה, מצאו טרפ על משהו, עודרו. הפסוקים זה העיקר, מתי? זה העיקר. נכון. אז אני אומר, הנוסח, אז קודם כל, אם אני מוסיף בו משהו, אני לא שיניתי כלום, אין בזה בעיה, כי העיקר זה התחילה והסוף, עיקר הברכה. עכשיו, כאילו, איך קרה שכאילו התחילו פתאום להוסיף, בכל הדורות, כי התפילה עצמה היא תפילת הדרך. מה זה כאילו תפילת הדרך? נגיד, לפני 800 שנה היו צרכים מסוימים לדרכים, אז התפללו לפי הסכנות שהיו. אחר כאילו כמה שנים, כמה מאות שנים, השתנו עד שבימינו הגיעות מחבלים, תאונות דרכים, הסכנות השתנו, ולפי זה באו והוסיפו. לכן להוסיף דברים כמו תאונות דרכים, הגיעות מחבלים וכדומה, שזה הסכנות המתהוות לצערנו, וזה מה שקורה היום בימינו, ודאי שאין בעיה להוסיף, הן מצד זה, שכך אנחנו רואים שבשך כל הדורות גם הוסיפו לפי הצרכים, ובית, אין בזה בעיה של משנה מטבע שטבעו חכמים בברכות.
ראיתי כזה עם שוטרים ודברים כאלה.
מה ראית?
שצלני משוטרים
ומשוטרים. זה אולי רואים את זה במתחלים, צלני מצהל או מכל מיני... זה ההגנה לישראל וכדומה. טוב! על כל פנים, זה הרעיון לגבי משהו הלכתי, לגבי תפילת הדרך. נוסיף איזה עוד איזה רעיון אחד, ובזה נסיים, שצריך להוציא את הילד לרעיון. איך? כבר נתתי קודם, אבל לא משנה. אני אתן עוד אחד. כתוב בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, פעם אצל חמי וחמותי, פעם אחת היינו מאז בחתונה בפסח, אז המשפחה גדולה בלי עין הרע, כן ירבו, עכשיו אולי הם היו מגיעים לדיינו, מגיעים בשולחן, בום, מגיע דיינו, בום, המזל הוא שזה לא שולחן של מרוקאים. שולחן של מרוקאים, רוב הסלטים והבקבוקים, לא יודע מה קורה שם. אבל פה היה רק, כל אחד לא כאילו צלחת, עם בשר צלי וחסה וזה. זה לא היה כל כך נורא. אז אילו קרבנו לפני הר סיני, והם מגיעים רק להר סיני, ולא קיבלנו את התורה, ברוך השם, תודה. תודה לאל. הדבר הזה הוא מאוד מאוד תמוע. מאוד מאוד תמוע. אתם יודעים, יש אור החיים הקדוש, מתוק מדבש. מתוק מדבש. אומר, מה כתוב בפרשה? כתוב בפרשה כך. בחודש השלישי, השלישי, לצאת בעיני ישראל, מארץ מצרים. לא, חייך ישראל זה משהו אחר. ביום הזה באו מדבר סיני. מה כתוב אחר כך? ויסעו מרפידים, ויראו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויהי חנשם ישראל נגד ההר. שואל אורך הקודם שאומר, ריבונו של העולם, תכתוב בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, נסעו מרפידים, ובאו למדבר סיני. קודם כל, אומר לי, ביום הזה הם באו למדבר. אחר כך, כדאי, זה עכשיו איך הם באו? הם נסעו מרפידים, ואז הם באו. מה זה? מי דבר זה? שואל אורך הקודם, זה לא דקדוקית, זה לא נכון. אומר אורך הקודם, כל הבריאה כולה חיכתה ליום הזה. בערב היה בוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי. מה זה יום השישי? חז"ל אומרים, תנאי תנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל יקבלו את התורה, מוטבים לב, יחזור העולם לתוהו ובוהו. מתן תורה זה לא רק התכלית של יציאת מצרים, כמו שכתוב, וזה לך האות. והוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. הנון הזאת באה לרמז שבסוף 50 יום של יציאת מצרים הם יקבלו את התורה. זה לא רק התכלית של יציאת מצרים, זה התכלית של כל הבריאה כולה. תסתכל באורייתא וברא עלמא, מסבירים המפרשים, שזה לא רק שבורא העולם ברא את העולם על פי התבנית שהיה לו בתורה. זה לא רק זה. אלא הסתכל בורא העולם ואמר, מה התכלית שיש כאן בעולם הזה? מה יצא לי מהעולם הזה? הסתכל באורייתא, ראה שהפנים ישראל לקבל תורה, אז אמר, אם כך יש ייעוד לעולם. ואז הוא ברא בעצם את העולם. אבל לכאורה, כל הבריאה מחכה לזה. כל יציאת מצרים בשביל זה. מה אתה אומר לי? אם רק היו מגיעים, בלי לקבל את התורה, מוטב. איזה מין דבר זה? אתה מגיע עד הבאר, רואים לך, מה? שעות פתיחה כבר נסתיימו. מספיק שהגעתם להר סיני. אז אומר האור החיים הקדוש, כאילו, הוא רק כאילו מגדיל את הקושייה. תראה, אפילו שהתורה מספרת לך, התורה מספרת לך, שכבר מגיעים לרגע המיוחל הזה של מעמד הר סיני ומתן תורה, אז התורה אפילו משנה את הפסוקים, הופכת את הסדרים. זה כמו אדם שחיכה פעם לאיזשהו מישהו שהוא כל כך חפץ אותו לראות, אז קודם אומר לך, בוא נו, הוא כבר בא, אחר כך תספר לי מאיפה באת, והעיקר שהגעת קודם כל. זה מה שכתוב, בחודש השלישי קודם כל באו מדבר סיני, כל כך, התורה, הוא משמש למה במילים, אני לא זוכר אותם כרגע, אחרי אני לא רוצה לצטט, מילים ככה שהן דומות, כל כך בורא עולם חיכה לרגע שעם ישראל יגיעו למדבר סיני, כדי לקבל את התורה, אז הוא קודם כל כותב, הגיעו. עכשיו, אחרי שהוא נח, נרגע, תשמע, אז הם נסעו בקו 395, ועברו לקו 492. זה אגב, אז זה עבור דימה פרטים, קודם כל הם באו. אז לכאורה, אז מה אתה אומר לי, אילו רק הגיעו להר סיני, בלי התורה זה לא היה שווה כלום. אז זה גם משהו. אז האמת היא, שההסבר המפורסם, שמעמד הר סיני בעצמו, אסור לראות אותו רק כמעמד שהוא, אם אין בו מתן תורה, אז אולי שווה גרוש. מעמד הר סיני חז"ל מביאים בכמה מקומות שהייתה לו מעלה גדולה מאוד. עם ישראל השיג המון דברים מעצם המעמד עצמו, שגם אם לא היו מקבלים את התורה, זה גם היה משהו. הם הגיעו לדברים עצומים במעמד עצמו, לפני שקיבלו את התורה, שזה היה דבר נפלא. אני אגיד היום איזה שתיים, שלוש, מתוכם, בקצרה. הדבר הראשון זה קודם כל חז"ל אומרים שפסקה זוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? שחז"ל אומרים שנחש הטיל על חווה בזמן החטא ההוא זוהמה, ישראל עבדו על הר סיני, פסקה זוהמה, עבדו אחר כך את העגל, חזרה הזוהמה וכו' וכו'. הרעיון הוא של עם ישראל יש דרגה גבוהה מאוד, דרגה של צלם אלוקים, וברגע שהם חטאו, אז הצלם אלוקים הזה ירד מהם, הגיעו למעמד הר סיני, עצם ההגעה למעמד הר סיני, בלי שהתורה עדיין ניתנה, כבר פסק מהם הזוהמה בעצם, והם חזרו לדרגה העילאית והנשגבה שלהם, שהייתה מתחילת כאילו בריאת האדם. דבר נוסף, חז"ל אומרים, כל המקומות שעם ישראל היו הולכים מכל למקום, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. לשון רבים, למה לשון רבים? הכל היה בתרעומת, הכל היה ויכוחים, הכל היה במריבות. לא היה אף פעם מצב אידיאלי, יעני, הכל בסדר. פעם אחת כתוב בלשון יחיד, ויחן שם ישראל נגד ההר. פעם אחת שעם ישראל הגיעו במצב שכאיש אחד, בלב אחד, זה היה במעמד הר סיני. כיוון שזה היה במעמד הר סיני, זאת אומרת שהמעלה הזאת, רק להגיע לאחדות, זה כבר דבר נפלא, זה כבר ייעוד אדיר בעולם, שגם אם לא היו מקבלים את התורה, כבר על זה היינו, על זה מברכים מאוד. להביא את כל עם ישראל למצב שהם מאוחדים כאיש אחד ולב אחד, זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. אז הדברים האלה רק, גם המעלה של עם ישראל, שהם בעצם מקבלים את התואר של בני ישראל, היום הזה נהיית לעם, וגם המעמד עצמו, כמו שהרמב״ם כותב בלכות יסודי התורה, שעינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, שזה מופת חותך שבו אתה שומע ממש את בורא עולם, וזה היה במעמד הר סיני, גם בלי נתינת התורה בפועל, זה כבר היו דברים גדולים. לכן אומר לך בעל ההגדה, שהמעמד הר סיני הוא מעמד מאוד מאוד נשגב, גם מבחינת מה שעם ישראל השיג באותו המעמד, לכן היה ראוי להם ש... שיגיעו אליו גם אם לא יקבלו את התורה וכו'. אני חושב שיש עוד, זה מה שראיתי כתוב, אני חושב שיש עוד כזה דבר נוסף. החז"ל הרי אומרים שעם ישראל במעמד הר סיני אמרו את המשפט הכי מפורסם, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? אז נשמע זה בעצם התבטלות מוחלטת לבורא העולם.
לברוק את השכל.
התבטלות מוחלטת, נעשה ונשמע. יסוד כל התורה. כל התורה, כל היסוד שלה הוא התבטלות לפני בורא העולם. מצוות שמיטה, שבת, הכל זה התבטלות כלפי בורא העולם. אז במעמד הר סיני, עוד כדי שהם שמעו, כבר הם התבטלו לפני בורא העולם. האמירה הזו שנעשה ונשמע, היא הייתה בעצם ההכנה והבסיס לכל התורה כולה, לכל האמונה שלהם, לכל השמיעה בכל השם. ולכן חז"ל אומרים שאילו רק קרבנו לפני הר סיני, שבו הגענו לדרגה הזו של התבטאות כלפי בורא עולם, שהיא הבסיס והיא ההכנה לכל התורה כולה, דיינו. עסקו למצוות, שיהיה לכם שבת שלום.